טוב, בפעם שעברה עסקנו בנפילת אפיים, נסיים את זה בעזרת השם היום. כן, הזכרנו את המקור של זה, את העובדה אם זה חלק מהתפילה או לא, את העובדה שזה חלק מהותי מהתפילה, במיוחד לאור הסיפורים רבי לוזר בן אורקנוס, שעל ידי הנפילת אפיים שלו, היא הייתה כל כך חזקה ועמוקה שהיא גרמה לפטירתו של רבן גמליאל, אבל מזה גם רואים את המעבר לסיפור הזה, אלא שזה ודאי כמו שהבאנו את זה בשם הריטווה, שזה חלק מן התפילה, וזה יותר מבחינת העוצמה של זה, היא אפילו יש בה כוח יותר מאשר התפילה עצמה, אבל רואים שזה ודאי חלק מהתפילה. ודיברנו שיש גם לכן דין שמזה הוא למד, שיש עניין גם להצמיד את זה לתפילה, ולא לעשות הפסק בין התפילה ובין נפילת אפיים. באופן כללי, זה כמו שאמרנו, זה חלק מן התפילה, אז הטור מביא את זה בסוף, ועל פי מביא את זה בשם, לא זוכר מי זה, אבודרעם או הרוקח, שמה שאנחנו אומרים בסוף התפילה, ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו, מה המשמעות של התפילה הזאת? כן, אז הוא כותב, והטעם, לפי שהתפללנו לפני הקדוש ברוך הוא, בכל עניין שיוכל אדם להתפלל, בישיבה, הכוונה מה שהתפללנו, ברכות קריאת שמע, בעמידה, בתפילת 18, בנפילת אפיים, כאשר עשה משה רבינו, שבתחילי והישב בהר, זה הישיבה, ואנוכי עמדתי בהר, והתנפל לפני השם, ומאחר שאינו בנו כוח להתפלל בעניין אחר, הנורמים ואנחנו לא נדע. יכול, הנפילת אפיים היא שלב הסיום של שלושת הביטויים שאדם מתפלל אל השם, ולכן אנחנו אומרים בסוף אנחנו לא נדע מה אם לעשות יותר, והם מבקשים ממך שעשינו את מה שאנחנו יכולים, אתה תעשה את שלך.
אז כאילו, יש שתי דברים. צד אחד, למה, נגיד, בשני חמישי אשכנז עושים את נפילת אפיים בסוף, צד שני, למה ספרד עושים את זה בהתחלה? כאילו, הרב אמר שם שתי שיטות, שתחת זה צריך להיות צמוד, שתחת זה צריך להיות כאילו בסוף, וזה סוף השלוש של ה...
כן, אז אני לא ראיתי בדיוק בספרד. באופן כללי, זה כנראה מבוסס על מה שאתה שואל. זה שספר אשכנז עושים בזה בסוף, זה ככה לכאורה מופיע ברבה מרמרון, ככה זה מופיע בראשונים בסופים, שזה כאילו יש, זה קשור מה שנראה עוד בהמשך על העניין, לומר תחנונים מרובים יותר בשני וחמישי, אבל אז השאלה היא איפה להגיד אותם, אני אגיד אותם לפני או אחרי. אז טוב, כמו שהזכרתי, בכלל הנושא של נפילת האפיים, כנראה ש הספרד שעושים את זה כמה בהתחלה, זה בגלל הצורך בהצמדה. אשכנז שעושים את זה בהמשך, בסוף, יכול להיות שלפי שיטתם, זה לא נחשב להפסק. כמו שהמגן אברהם אמר, שההפסק הוא לא הפסק גמור, שאסור אפילו להפסיק במילה, בדיבור, אלא זה הפסק של התעסקות. אז יכול להיות, לפי דעתם, התחנונים האלה, זה חלק מהתחנונים של שהם כאילו לפני. גם ספרד, עושים לפני כן גם כן, הם לא ממש נופלים. לפי הפשט ההלכה, איך שזה מופיע ברמב״ם, מיד אחרי תפילת 18 נופלים. אנחנו ספרד מכניסים את וידוי ואת י"ג מידות. דווקא אשכנז, במובן הזה, בימים שזה לא... אז הם נופלים מיד אחרי הזה. במובן הזה הם מתאימים יותר להלכה. הספרד עשו איזשהו הפסק, אבל אתה צודק שבשני וחמישי ספרד אשכנז מרחיקים את זה יותר. אבל זה נובע כמה, מה המשמעות של ההצמדה. מה בדיוק אנחנו עושים? אז באמת המנהג שלנו היום זה שאנחנו יושבים ומתאים את היד, לפחות האשכנזים, הספרדים לא מתאים את היד, הספרדים רק יושבים. אז זה באמת לא ברור לגמרי, לא ברור לי לגמרי ב-100% מה המנהג הזה איך התפתח. הרמב״ם, כמו שקראנו אותו בפעם שעברה, הוא כתב ש... ככה כולם הבינו בדבריו, בפרק A, ש... שהרמב״ם כתב ש... כשהוא עושה נפילת אפיים אחר התפילה, יש מישהו עושה קידה ויש מישהו עושה השתחוויה. כאשר הרמב"ם כתב לפני כן שקידה זה על אפיים, והשתחוויה זה פישוט ידיים ורגליים עד שנמצא מוטל על פניו על הארץ. וזכור לפי הרמב"ם ככה יעשה עוד זה ועוד זה. גם הקידה שלפי הרמב"ם, אז הכוונה קידה שהוא מכופף את עצמו עד שהפנים שלו צמודות לארץ. ככה הרמב"ם גם לא מביא שאנחנו לא עושים את זה. אמנם הוא כותב מה שהמימר שמופיע בגמרא, אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן הוא יודע בעצמו שהוא צדיק כיהושע, אבל מטהו את פניו מעט ואינו כובש אותם בקרקע. כמו מדבר פה על צדיק חשוב שהוא לא ייפול על פניו, אז הוא מטה את פניו. מה זה מטה את פניו ואינו כובש אותם בקרקע? לכאורה נשמע שהוא שוכב בפישוט עדיים ורגליים, אלא שמטה את פניו. אני לא כובש את הפנים בקרקע, אבל הוא מטה אותם הצידה. אבל עדיין הוא שוכב, אולי אפילו הוא שוכב בפישוט עדיים ורגליים, אלא שהוא רק הוא מטה את הגוף. אז הוא לא כובש, אבל עדיין זה שכיבה. ככה נשמע בפשט הרמב"ם. אז זה באמת המנהג לשבת, נהגו לשבת. הרמב"ם אולם לא מביא את זה, גם בפרק, הרמב"ם מביא את זה פעמיים פה, בפרק ת' הוא מביא את אחרי שליח ציבור עושה, אחר שישלים כל התפילה שליח הציבור, יושב השליח ציבור ויפול על פניו, ויתה מעט, הוא וכל הציבור, ויתחנן והוא נופל. פה באמת הוא כותב ויתה. למה ויתה? באמת רבו, למה זה ויתה? כיוון שהרמב"ם פה בפרק ק' כתב שאדם חשוב צריך להטות. כיוון שהוא לא רשאי, הוא לא כתב שאדם רגיל יתה, יתה זה, אבל פה הוא כותב על כולם, השליח ציבור ייפול לפניו ויתה מעט. לכאורה משמע שהוא כותב שהוא יתה. אבל
יכול להיות שזה רק בגלל השליח ציבור שכאילו הוא עולה להרצות של כבוד כל העם בפעילים.
השליח ציבור, אבל השליח ציבור הוא לא לבד, רק השליח ציבור מתה, כיוון שהוא נחשב לאדם החשוב. אולי, אבל אם השליח ציבור, אבל הוא לא תכוון לכל הציבור, רק לשליח ציבור. אבל הציבור כולו הוא כן? לא ברור לי. בכל אופן, ודאי שהמינה כבר מזמן הראשונים כבר היה בישיבה. ברמב"ם לכאורה זה לא מוזכר, אבל בראשונים לכאורה זה מוזכר בישיבה. יש רמב"ם בהלכות עבודה זרה ששם הוא מדבר על האיסור של השתחוות על אבנים מחוץ למקדש, שזה דין בפני עצמו.
ראינו הרב קראת השבוע שאמר את הגמרא שרבי לא נפל אפיים כי היה לו אבנים.
נכון, אז אסור, על אבנים אסור חוץ מהמקדש. מה?
אולי זה נבע משהרצפה לא הייתה
אפה. טוב, אז אם יש רצפה של אבנים, אז זה נכון, אם יש רצפה של אבנים, אז אסור, אסור להשתחוות, שזה מופיע בהלכות עבודה זרה, בפרק ו' מלכות עבודה זרה, שם הרמב"ם מעריך את זה. אחרי זה הרמב"ם מדבר, אני קורא בפרק ו' מלכות עבודה זרה הלכה ז', ומפני זה נהגו כל ישראל להציע מחצלות בבתי כנסות הרצופות באבנים ומיני קש ותבן, להבדיל בין פניהם ובין האבנים. כלומר, מה שפותר את הבעיה זה אם עושים מחצלות, שטיחים. מה?
כמו שהוא כותב אז ביום כיפור.
כן, אבל זה באופן כללי לא דווקא ביום כיפור, כל השנה. ואם לא מצא דבר מבדיל בינו ובין האבן, הולך למקום אחר ומשתחווה. שזה מה שהגמרא אמרה, שלכאורה אפשר ללכת למקום, שגמרא שאלה למה רב לא הלך למקום שאין אבנים. או שוכל צידו ומטה, כדי שלא ידביק פניו באבן. כן, אז פה הרמב"ם כתב שההטיה היא פותרת גם את הבעיה הזאת. כלומר, ההטיה הוא כתב אותה פה בהלכות זה לגבי אדם חשוב, שאם הוא לא שוכב לגמרי אלא מטה, זה פותר את הבעיה, כיוון שהוא לא, לכן גם אדם חשוב יכול להטות, ואין בזה את הדין שלו. וגם כפי אבן, אם אדם לכאורה פושיט ידיו ורגליו, ושוחל צידו ומטה, זה גם פותר, הוא לא מדביק את פניו בקרקע. מטרת ההטיה שלא ידביק את פניו בקרקע. כאשר המקור של זה בגמרא, זה כתוב על אביי ורבא, דמצלי הצלויי, ככה הגמרא מבינה. מה זה מצלי הצלויי? אז מבינים רובם שהכוונה שהם היו מתים. למה הם היו מתים? או בגלל שהם היו חשובים, או בגלל שהאיסור על הארץ. עכשיו יש פה כמה איסורי דרבונון שהשאלה הם קיימים. שהרמב"ם מדבר שיש איסור דרבונון, מי שמשתחווה להשם על האבנים המפוצלות בלא פשוט ידיים ורגליים. השתחוויה זה פשוט ידיים ורגליים. מי שמשתחווה בלי פשוט ידיים ורגליים והוא לא הצלוי המצלי, אז זה לא איסור תורה, כיוון שהאיסור תורה זה רק השתחוויה, זה רק ידיים ורגליים. מי שלא משתחווה אבל הוא מדביק את פניו לקרקע אבל הוא לא פושט עליו הרגליים, זה איסור דרבונו. מקים אותו מכת מרדות. זה איסור דרבנן. עכשיו יש אולי עוד איסורי דרבנן.
הרב, האיסור הזה נגיע בין בארץ, בין בחוץ לארץ, בין בארץ להשתחוות על קרקע הלבן.
אסור להשתחוות הלבן, כן.
גם בחוץ.
זה בכל העולם. בבית המקדש מותר. בחוץ לארץ. מה?
חשבתי לה בארץ האיסור. איפה הוא
תרדפת
כאילו
תוך
המקדש
או
בכל
הרבית? מה זה נקרא מקדש? שאלה טובה.
היום נגיד, מותר לעלות להשתחוות שם? שאלה טובה. הייתי בא עם איזה חתי הרב בן שושן, הראש ישיבה של בית שיין, ואז היה איזה גרור בפרעות שם, אז הם הצליחו להשתחוות,
לא יודע, אני לא יודע מה זה מקדש. מקדש זה כולל את, אני חושב שאם זה כולל את כל הר הבית או דווקא במחנה שכינה, אבל זה דנים בזה. אני לא יודע, יש ספר שהוציאו להר המור, שלא ישיבת הר המור אלא הר המור, תנועת אל הר המור, אז שם דנו במצוות ההשתחוויה, ודנו שם גם, דנו שם גם בשאלה הזאת, מה זה נקרא מקדש שמותר להשתחוות בו. אבל חוץ מזה יכול להיות שהוא השתחווה עם הטיה, ואז לכן אין, לפחות אין בזה את האיסור דרבונון. אין בזה את האיסור. מה? הוא שכב פשוט ידיים ורגליים? בלי הטיה. אוקיי, אז כנראה שהוא יכול להיות שזה הכוונה, שהרמב"ם כתב מקדש, אני לא יודע, אבל בעצם, באופן כללי רוב עם ישראל שהיה במקדש, השלם היה אבנים, אבל רוב ישראל שהיה במקדש, רובו היה בהר הבית. לא היה בדיוק בעזרה שהיה מותר לישראל להיכנס שם, אבל יכול להיות שנכנסו. שאלה עם מצוות ההשתחוויה, יש מצווה להשתחוות בבית המקדש, אבל אני לא יודע אם זה כולל גם את כל הר הבית, או אפילו...
אני זוכר שמותר 100 שערים.
לא נראה לי. ב-100 שערים?
100 שערים. 100 שערים. 100 שערים של הר הבית מותר להשתחוות. עוד רק
כשמי שנכנסים ככה. איפה רק זה? שמהשערים כבר מותר לי...
ומשם כבר השתחרו.
שמותר? אתה אומר לפי בפועל, ששם שעשו. כן, אבל השאלה אם זה מותר. אנחנו כרגע מדברים בסוגיה, אם זה מותר. במיוחד שהשערים חלקם זה אפילו לא הר הבית.
נכון.
זה רק הרחבה.
קצת יותר...
הדרומי. שער המוגרבים זה לא הר הבית.
בזמן...
בזמן המקדש, זה כן. כתוב שיש 13... כנגד 13 השערים משתחווים. 13 השערים.
כנגד, לא בתוך.
מה, אבל זה...
כנגד השערים.
זהו, אני לא יודע אם זה ממש... מה זה כנגד? ממש...
זה לא בפנים.
מרחוק וממול.
כנראה.
סביר שבהר הבית אפשר כבר. אבל אני חושב ש... כן, זה... לא יודע, אבל זה כתוב 13 שערים. 13 שערים זה 13 שערי... העזרה. העזרה. זה לא שערי הר הבית. השערים של מחנה לוויה, של הר הבית. זה השערי העזרה. יש מצווה להשתחוות 13, זה. אני לא יודע, אני לא עסקתי, אני צריך להסתכל בזה. אם אתם מוצאים פעם הבאה, אני אסתכל. טוב, יש תוספות שגם אומר שיש איסור דרבנן. גם הטור פה אומר את זה, ש... על פי שיטת הראש והתוספות, שזה קשור לסוגיה שם במסכת מגילה, שהוא אומר שהוא מביא את מה, כמו שהרמב"ם, שמדרבנן אסור גם בלי פשוט ידיים ורגליים. השאלה אבל אם יש עוד איסורים, כלומר, שם כתוב שבעל הרצפה בלי פישוט ובלי עצלו יש איסור דה רבנן. מה קורה? האם מותר, האם יש גם איסור בפישוט ידיים ורגליים ועצלו יהי? לכאורה, האם יש איסור? לכאורה, ברם ממש לא שזה מותר. הרמב״ם כתב שוחה על צידו ומתה. נשמע ברמב״ם שאם הוא פושט ידיים ורגליים והוא מתה על צידו, זה מותר. שלא ידביק פניו באבן. רק אסור לידיים ורגליים, לא. אבל מעניין שהכסף משנה שם בהלכות עבודה זרה, אחרי שהוא הביא את הרמב״ם וזה שאומר שיש איסור דרבנן, בכל אופן הוא אומר שאסור, לא כמו פשט הרמב״ם, שאסור אפילו בלי פישוט ידיים ורגליים. לא כמו ש... הוא מבין שאפילו בלי פישוט ידיים ורגליים, אלא שהוא רק קורע, ואם הוא לא... שזה גם אסור. אלא אם כן עצלו יהי. אז גם בלי פישוט ידיים ורגליים אסור, אלא אם כן עצלו יהי. אז רואים, כמו שרואים פה, שגם אם הוא בלי פישוט ידיים ורגליים, זה גם אסור. ומכוח זה הכסף משנה מתלבט, ונראה לי, שזה בסיס אחרי זה, ונראה לי דיינו אסור אלא נפילת אפיים על הרצפה, שקצת דמיון השתחווה יש בה. אבל להתפלל על הרצפה מותר, אף פי ששוכב במקומות שחייבו חכמים. כלומר, מה המכלל מתלבט? לכאורה, יש לו איזה אב ואמינה, שאסור אפילו להשתחוויות של אבות ומודים, שלכאורה זה גם זה יהיה באסור. הוא כנראה הבין שאם הרמב"ם מסר שהרמב"ם שעשה מדרבונון בלי פישוט ידיים ורגליים, אז הוא לא עשה רק אם הוא לא התיר. כשהרמב"ם מסר בלי פישוט ידיים ורגליים, הוא מבין כנראה שאפילו כאשר הוא לא שוכב בלי פישוט ידיים ורגליים, אפילו כאשר הוא רק משתחווה, זה גם אסור. כשהוא מדביק את פניו ברצפה. ולכן הוא דן, האם בתפילה מותר או אסור? והוא אומר לא, שכנראה שהתפלה לא, לא, אין איסור. זה היווה בסיס לדיון מה אנחנו עושים היום, בכסף משנה הזה, והאיסור דרבנן האלה. כיוון ש... הבח לדוגמה אמר שיש שלוש איסורים. הבח אמר יש איסור אחד שתוספות והרמב"ם כתבו שזה על הרצפה בלי פישוט ידיים ובלי עצלויי, אבל הוא שוכב, אלא שהוא, אבל הוא שוכב אבל בלי פישוט ידיים ורגליים, זה אסור מדרבנן. אם הוא פושט ידיים ורגליים על הרצפה ומטה את עצמו, זה גם אסור מדרבנן. אם הוא פושט ידיים ורגליים בלי רצפה ובלי עצלוי, זה לכאורה לא כתוב פה בכלל שזה אסור. לכאורה זה בלי רצפה. אז בפשטות הדברים זה אמור להיות מותר. אבל הוא הבין על פי ריבש שכנראה שגם זה אסור מדרבנן. כאילו שיש לו שלוש איסורי דרבנן. אבל לכאורה לפי כולם יצא פה, גם לפי הבח שאמר שיש שלוש איסור דרבנן, אם יש, הוא לא פושט ידיים ברגליים, על הרצפה, הוא לא פושט ידיים ברגליים, והוא מטה את עצמו, שזה שתי קולות, גם לא פושט, וגם מטה, זה אמור לכאורה להיות מותר. אבל אז מה הדיון של הכסף משנה בכלל? שמה הכסף משתלבט, האם יש מקום להגיד שאולי יהיה אסור להשתחוות במודים? זה בכלל לא שקיבה בכלל, זה לא כלום. מכוח זה המגן אברהם הוציא חידוש גדול על פי הכסף משנה הזה, שזה תלוי בכוונה. זה יש מגן אברהם שרוצה להסביר על פי זה מה אנחנו עושים, למה אנחנו עכשיו יושבים בכלל, למה אנחנו יושבים, למה אנחנו לא קוראים, למה אנחנו לא משתחווים ממש. אז הוא הסביר את זה בקוף למד א' סעיף קטן כף. הוא מביא את הכסף משנה. מי הוא נפילת אפיים אסור? אפילו אין פניו דבוקות בקרקע. כלומר, הוא מבין של נפילת אפיים, היינו, שאדם רוצה ליפול על אפיים, אסור גם אם פניו לא דבוקות בקרקע, כביכול, על פי הכסף משתה, שגם אם אדם רק בפשטות רובם אסור כאשר הפנים שלו דבוקות בקרקע. פשט, לא פשט, יש רצפה, אין רצפה, מטה, לא מטה. אבל גם הוא מטה, אבל עדיין הוא שוכב. הוא הבין שבנפילת אפיים אסור אפילו אין פניו דבוקות בקרקע. כיוון דאין כוונתו להשתחוות רק ליפול על פניו, כן נראה לי. כלומר, הוא רצה אולי להבין למה אנחנו, זה בעצם התלבטות של הריבש, למה אנחנו יושבים? למה אנחנו לא על הרצפה? למה אנחנו לא קוראים? אנחנו לא, למה אנחנו לא ניפול על הרצפה ולפחות אולי נטה או לא נצמיד את הפנים לקרקע, או גם אם נצמיד אבל נטה, לכאורה זה אמור להיות מותר. לא עושים פישוט, גם אם יש רצפה, אבל לא עושים פישוט, מתאים על הצד. למה, מה נובע כל התאייה על הצד? לכאורה בפשטות אפשר גם בלי לנטות על הצד. אם אתה לא מצמיד לקרקע, לכאורה אין בזה בעיה. אז הוא הבין, לפי הכסף משנה, שהתלבט אפילו בתפילה, שבנפילת אפיים, החומרה שבה זה בגלל שאתה רוצה ליפול על אפיים, לכן גם אם אתה לא מצמיד את זה לקרקע, אבל אתה רוצה ליפול על אפיים, זה אוסר את הדבר. מדרבונון. זה באמת איסור חדש. ולכן, זה מה שהוא מסביר, הוא חלק בתפילה, אתה לא רוצה ליפול על אפיים, לכן זה לא אסור. אבל בנפילת אפיים אתה רוצה ליפול על אפיים, לכן זה אסור. גם אם אתה לא מצמיד ואתה לא פושט ולא עושה כלום. ככה הבין המגן אברהם, ולכן פה בעריכות, בלבוש ששרד, הסביר את דבריו פה, בעריכות. נהגו להטות על צד שמאל. כך כותב, אנחנו פוסים, כשנופל לפניו, נהגו להטות. מה זה מנהג להטות בכלל? בגלל שאנחנו יושבים ומתים. לכאורה כתוב פה להטות. בכל אופן, מה זה המנהג ההטיה? אז הוא כותב, טעם הטעיה, כמו שכתב בסעיף ח'. אז פה בלבוש השרד מעריך פה בדברים. רק אני מביא זה רק כדי להראות שהביור הלוכה חולק עליו. אבל איפה הלבוש השרד? כתב המגן אברהם שנפילת המסור אפילו אם אין פנה דבוקות בקרקע, ולכן צריך להטות. ואף אם אין שם אבן מסכית, גם אם אין אבן, כל שכן שיש אבן, זהו טעם ההטיה. וזה מועיל אפילו, אין מטה על ידו, אלא מטה מן הצד, שלא יהיה פניו נגד הקרקע. ומה שהמנהג ליפול על היד, כלומר בעצם היה מספיק להטות, גם בלי לעשות על היד. למה נופלים על היד? לתוספת היתר. כי היד מפסיק בין פניו לקרקע. כאילו יש פה שני היתרים, אבל זה ידעו. בשביל להתיר, היה מספיק להטות ככה. למה אנחנו עושים ככה? תוספת היתר כדי לעשות מין הפסק, כמו שיש הפסק של מחצלות, או יש הפסק של זה. זה תוספת הפסק. ואז זה מועיל אפילו בלי הטעיה. אם יש הפסק, אפילו בלי הטעיה אפשר היה לעשות. לכן עושים על הצד היותר טוב שני דברים. הטעיה והפסק. כל אחד מהשניים היה מועיל לבדו. כמו בעצם העיקר לפי זה מה שאנחנו עושים, זה בעצם היה מספיק אחד מהשניים, או הטעיה, או זה. אבל עכשיו, למה יושבים בכלל? הוא לא כותב. אבל יושבים כנראה בשביל, הוא לא מתלבט למה יושבים. אנחנו בפועל יושבים ומתים. לכל לפי זה גם לא צריך לשבת בכלל. נכון, הריבש התלבט למה יושבים. זו השאלה שהריבש נשאל.
בעצם כל הסיבה שעושים ככה בסוף עם היד היום זה בעקבות מה שהמגן אברהם אומר?
הוא כותב, הביאור הלכה לא מסכים לזה. זה מה שמסביר הלבוש ישרד על פי המגן אברהם, שהבין בכסף משנה שבעצם בנפילת אפיים, גם אם אתה לא מצמיד את זה לקרקע, עצם הכוונה ליפול על אפיים, היא אוסרת גם אם אתה לא ממש, לא מפשט עדיין ברגליים, ואפילו לא שוכב, ואפילו לא מצמיד את הפנים לקרקע, אלא אתה רק מטה את זה כלפי מטה, זה כבר אמור לאסור מדי רבונון. יש פה הרבה שלבים, אסרו מדי רבונון. אסרו מדי רבונון זה חידושי. והוא לקח את האיסור דה רבונון עוד אפילו ל, 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 לשחייה, בלי נפילה ובלי כלום.
היום עם שולחן בכלל כבר אין, גם אין בעיה.
עם שולחן נכון, זה עוד יותר, זה כמו הפסק. השולחן הוא מהווה הפסק, נפשת. כן, חורה, לא צריך אפילו היה היד.
כאילו חורה...
אבל בפועל זה כבר על פי אולי, זה הסברים הלכתיים. יש עוד עכשיו אולי גם הסברים רוחניים, שכבר הסבירו כבר במקובלים. המקובלים הסבירו הסברים אחרים לכל הדברים האלה. כמו בפועל רואים שההטייה הזאת, שבעצם לכאורה לפי הבנתו של הלבוש ישראל במגן אברהם, אפשר היה להסתפק בין, לא היה צריך אותה בכלל. כמו שלכאורה יש הפסק. אם אתה עושה ככה, אתה לא צריך להטות. אבל כל הראשונים התלבטו לאיזה צד מתאים. לא רק הראשונים, הגאונים התלבטו. צד ימין או צד שמאל. מה? כל ההטייה היא בכלל לא ברור. הרי ההטייה המקורית של אביי ורב, אז בכלל לא על היד. אלא מתאים על הצד כדי לא... להדביק את הפנים בקרקע. אבל התלבטו עכשיו, אנחנו עכשיו שאנחנו עושים לצד ימין או צד שמאל, והכניסו, יש פה איזה חמישה הסברים למה לאיזה צד. הבית יוסף מביא חמישה הסברים, למה יש כאלה שמקפידים דווקא על שמאל, יש כאלה שמקפידים דווקא על ימין. עם הרבה הסברים רוחניים. כנגד קורבן התמיד, כנגד השכינה, יש הרבה הסברים. אבל כל ההטייה בעצם יוצא שהיא לא הכרחית לכאורה.
הסברים האלה לא בגדר של אחרי האוכל בא התיאבון, כאילו כבר עושים את זה.
אז כנראה זה מנהג. תראה, כמו שאמרתי על הקריאות בתפילה שיש על אוכל, אבל המקובלים בא ונתנו לזה הסברים מקומיים, פה בנפילת אפיים, אני אומר לכם רק את זה, אבל בארי יש לזה דפים שלמים על כל המשמעות הרוחנית של נפילת אפיים. זה, אבל רואים שהמנהג הזה, כמו שהשולחן ערוך הרב בעל התניא בשולחן ערוך שלו כותב, שהמנהג הזה שנפילת אפיים נהגו מקדמה דנא. כלומר, זה מנהג שנהגו כבר בתקופת התנאים, תקופת המוראים, תקופת הגאונים. כל, זה מנהג קדום. לא רק שמשה רבינו ושלמה המלך, שהם המקור, שהם נפלו על אפיים בתפילות שלהם, אלא בתפילות שלנו, שהשני כגדולה נהגו ליפול על אפיים. אז אמנם כתבו שזה רשות, וזה לא חובה, ולכן מכוח הרשות הזאת, לכן יש, כמו שהריבה שהסביר, שיקולי מנהגים, אבל נהגו. אז זה מנהג. צריך לעשות את זה מדין מנהג ישראל. אז כנראה שאם זה מנהג, יש לזה גם משמעויות. רוחניות. כאשר, כמו שאמרנו, יש כאלה שכבר נותנים לזה משמעות שחלק מהתפילה.
אף פעם שמעתי שמישהו אמר לי שהספרדים לא עושים נפילת אפיים על היד, שאומרים זה כל כך רחוק כמו שאתה צריך להיות במציאות, שכאילו עדיף כבר לעשות בלי כלום. משהו כזה, אני לא יודע אם זה נכון.
לא, אני שואל את הספרדים, למה הספרדים עושים?
המשכן כותב בשם הזוהר, שזה כאילו לא נסתנו למישהו להתכוון,
אבל זה לא בעיה. תראה, עוד מעט נראה את הזוהר הזה. זה זוהר שהוא הפך לניג, לכיוון שהוא מופיע בבית יוסף.
אשכנזים בגלל זה החליפו מזמור, לא? אשכנזים בגלל זה החליפו מזמור.
נכון. כן, זה המגן אברהם. אבל תראה, יכול להיות שלפי מה שאני אומר, לכן מה שאני אומר עכשיו, לכאורה הספרדים אולי הם לא... קוראים, הם לא מתים, אבל
מזמור שלנו יותר אותנט.
לא, אבל גם הישיבה כבר היא לא כלום, היא גם יש בה איזשהו סוג של נפילה, אולי לא נפילת אפיים במובן המלא, שאתה לא שוכב פושט עדיין ברגליים, אתה לא אפילו מצמיד את הפנים לארץ, אבל עדיין יש בה משום נפילה, ישיבה לארץ. אז זה סוג של נפילה. האשכנזים הם לפחות מתים. גם האשכנזים, מה שהם עושים, זה עדיין לא ממש הנפילת הפעם המקורית שנהגה בזמן חז"ל. היא עדיין לא. או בגלל המגן אברהם, או בגלל הביאור הלוך. אז המגן אברהם מסביר שמצד הדין צריך לפחות או להטות, כמו שהלבוש ישראל אמר, או לחצוץ. אבל זה מצד הדין, כמה שאם לא כן יש איסור דרבון. כלומר, לפי דעתו, לכן, אם אתה רק עומד ועושה ככה, זה מצד הדין אתה מחויב לעשות ככה, לחסות. אם אתה לא, אתה לא חייב להטות, אתה יכול, אם אדם הוא, כן, כמו שאמר, רגע, אם הוא מטה, לא, אם אתה עושה ככה, אתה לא צריך להטות. אם אתה מתה, אתה לא צריך לחסות. לפי הבנתו, כמו שהטעיה היא בפני עצמה מועילה. אבל עדיין, האם אתה סובר שאם אתה מתה, אתה יכול גם לשכב? אולי. לא כתוב בבית שצריך לשבת. הדין בישיבה, זה מה שניסה הריבש. הריבש בתף י' ב' ששאלו אותו, למה האוהלם נוהג לשבת? למה לא, כולם נוהגים לשבת? אז היה לו שני הסברים. כלומר, הסבר אחד הוא אמר, אין החינם, לא, אין צריך, לא צריך לשבת. אתה אפשר גם לעמוד. אבל שאלו אותו, אבל רואים שהשליח ציבור עומד. הוא אמר, פשוט כדי שלא, בהתחלה הוא נתן הסבר פרקטי, כאילו. לפי הבנתו, אין צורך להקפיד לשבת. אבל הוא אמר, אולי הסבר כן למה צריך לשבת, אז הוא כתב בהמשך. ומה ההסבר? שלפי דין הגמרא צריך לדגדג שלא תהיה בפשוט עדיין ברגליים, כי יעבור על מה שכתוב בתורה. ולפי הלשון הראשון בגמרא הוא מביא את מה שאמרנו בשם תוספות והרמב״ם, שיש גם מסעוד הרבונון. כל נפילת אפיים אסורה אפילו בלי פשוט עדיין ברגליים. כל שיש שם רצפת אבנים, וזה מדי רבונון. אז גם נפילת אפיים בלי פשוט עדיין ברגליים ברצפת רנים, זה גם אסור, מדי רבונון. ולזה הבעיה ורב אבו מצלי הצלוי, כי אפילו נפילת אפיים כדרכה בלי פשוט עדיין ברגליים לא היו עושים כשהישן שני הצבדים, רק היו מתאים על צדיהם בשעת נפילת אפיים. ויש כאלה הוא מביא שהחמירו, שגם אפילו בלי רצפת אבנים מחמירים, עוד איסור דה רבונן. אז הוא מביא למה החמירו, אולי בגלל שיש מתחת אבן, זה הסבר לחומרה, למה הרי אין רצפת אבנים, אולי מתחת לרצפה, לאדמה יש אבן. אבל הרמב״ם שכתב שאם פורסים שטיחים, גם אם יש מתחת אבן, אז זה לא, לא חושב. ומכל מקום אפשר, הוא כותב, שלזה נהגו הכל בנפילת אפיים בישיבה. הוא מתחיל להסביר למה יושבים, אולי בגלל זה, בגלל החשש לאיסור דרבונון, שהיא כדרך ההטעיה של הבאי ורבה, ואין זה כלל דרך השתחווה. אולי בגלל לנצל מהיסור דרבונון, אז לכן בישיבה אין שום דרך השתחווה, לכן נהגו בישיבה. ואם גם בישיבה יתם מעט על צידו, כל שכן שהוא משובח. זה בשביל הספרדים. אז הוא אומר, נהגו בישיבה כדי לנצל מספקות שאולי יש איסור דרבונון. אבל אם גם בישיבה הוא יתם מעט, הוא לא צריך לעטות. כמה שבדי שהוא לא משתחווה בישיבה, אז אין שום בעיה. אם הוא גם יתה, זה משובח, זה לא הכרחי, זה משובח. מה עוזרת ההטעיה? זה כמו שהלבוש השרד אמר, יעשה גם וגם. ודאי שהשתחווה אין הישיבה, לפי הבנתו הישיבה זה בשביל שלא יהיה לנצל מחשש איסור דרבון. אבל הבית יוסף, אבל אחרי זה, זה, כמו ש, זה הסבר אחד למה יושבים. הוא אחרי זה אמר בעצם לא, אבל לפי מה שאני חושב, למה יושבים? פשוט בגלל שלא צריך אין הבדל, בעצם אפשר לעמוד ואפשר לשבת. זה מה שהוא רצה להגיד לפי מקודם. אחרי זה הוא נסה להסביר, אולי בגלל זה יושבים. אבל הבית יוסף הביא שיש מנהג ודווקא בישיבה, על פי המקובלים. כלומר, המקובלים אמרו שדווקא לשבת, לא לעמוד. כמה שהשחת השאלות זה למה שליח ציבור יושב, הרי השליח ציבור כל הזמן עומד. אז דווקא לשבת, והמקובלים זה לא בגלל החשש ההלכתי, אלא בגלל שהוא מציג פה, שמה יהיה איסור דרבונון, אלא בגלל מדינה קבולה. וזה קשור הרבה לסוגיית מידת הדין, כמה שעל ידי נפילת אפיים מעוררים מידת הדין, ואחרי צריך להיזהר ממידת הדין, ויש לזה הרבה הרבה משמעויות, למה זה כדי לעורר את מידת הדין, לכן בלילה לא, לכן דווקא על יד, על ימין על שמאל, או על יד ימין, יש איזה כל מיני דינים שנבעו מהדבר הזה. אבל הספרד, הוא לא הסביר, הוא הסביר למה המקובלים אומרים בישיבה, אבל דווקא בישיבה. אז טוב, אבל רק המשנה ברורה אמר שעל פי הריבש הזה, זה לא כמו המגן אברהם, הוא הביא את המגן אברהם. קיצור, הביאור הלוכה לא מקבל את המגן אברהם, והוא מסביר שזה שאנחנו עושים, איך שאנחנו עושים, הביאור הלוכה הראשון בקוף למד א', עניין ההטיה, בימיהם היו נוהגים ליפול על פניהם על הרצפה. מה זה בימיהם? הכוונה בזמן אולי אפילו כמו שאמרנו מזמן הראשונים, אולי גם מזמן הרמב״ם, ככה נהגו. משובח היו צריכים מדינה להטות על אחד מהצדדים. אם נופלים על הרצפה, אז צריך להטות. כמו שעל הרצפה, ההטייה הזה מצד הדין. שלא יהיה נראה שמשתחווה בלבן מסכית שהוא אסור מן התורה. ומשומח היא גם אנו נוהגים להטות בנפילת הפיים. כלומר, אנחנו נוהגים להטות משום שאיך שנהגו בימיהם, לא בגלל שאנחנו בעצם לא צריכים. אנחנו יושבים, לא צריך. אנחנו עושים על פי מה שבעבר עשו. המגן אברהם מצדד, אם מדינה צריך הטייה בנפילת הפיים. למה? כיוון שהוא סובר שאם אתה מתכוון לליפול, אז גם אם אתה רחוק ואתה לא משתחווה, אתה גם צריך להטות. אבל מלשון הריבש לא משמע כן. נפילת הפעמים שלנו שהוא רק כיסוי הפנים בלבד, אין בזה שום חשש. כן, אז לכן אנחנו לפי ההבנות של המגן אמר, אנחנו מתאים, הלבוש הסד אמר כדי לעשות ידי שני דברים, שני יתרים, גם שזה גם הפסק וגם מה שהוא אמר פה, ש... גם הטייה וגם הפסק. אבל בעצם לפי הבנתו, בעצם אנחנו לא צריכים, אנחנו מספיק רק דבר אחד, או זה. כן, אבל הוא אומר שאנחנו מתאים בגלל כאילו זכר לעבר, אבל בעצם בימינו לא צריך להטות. אבל כמו שרואים שהעובדה שדנו כל כך הרבה איך מתאים, אז הטייה היא מהותית. יש על זה דיונים, על יד ימין, על יד שמאל, נותנים איזה הסברים, כמו שאמרתי, חמישה הסברים בבית יוסף, בראשונים, למה על יד ימין או למה יד שמאל. אז רואים שההטייה היא מהותית. כלומר, ההטייה היא לא רק כדי לנצל מן האיסור, אלא ההטייה היא משהו שיש בו משום אותה עבודה רוחנית של אם יש איזושהי משמעות לכל הדין של הנפילת הפיים, אז ההטייה היא חלק מהדבר הזה. לפחות מי שמסביר לדוגמה, שמסביר זה שזה כמו קורבן התמיד, שהיו מתאים אותו על הצד כדי לשחוט אותו, ככה הכל בו מביא, והגרם מקבל אותו, אז כאילו משמע שכאילו אתה משווה את נפילת הפיים לסוג של עבודת קורבנות. אתה מחבר את זה לא סתם לתפילה, אלא אתה מנסה להשוות שכמו שאתה מתה, אתה כמו מקריב קורבן פה. שאולי באמת זה אחד מהשוות הרוחנית של נפילת הפיים, שכאילו מה זה נפילת הפיים? כאילו הפנים של האדם הם העיקר שבו, הם הביטוי שלו, הם החיים שלו, הם העיקר שבו. האדם מוציא את כל הפנים שלו בחוץ. אם אתה אדם כאילו מכסה את פניו, כאילו הוא אומר אני מכסה את פניי, זה סוג של מסירות נפש. אנחנו הזכרנו בשם המהר"ל שהקריאה היא סוג של מסירות נפש, אבל בעצם יותר מסירות נפש זה הנפילת הפיים. הזוהר במפורש אומר שכל נפילת הפיים זה מדין מסירות נפש, והארי מעריך בזה מאוד על המשמעות של המסירות נפש של נפילת הפיים. כן, אז איך זה מתבטא בנפילת הפיים? הכיסוי פנים זה כאילו ביטוי לנפילת הפיים. גם כשאדם בזמן חזל היה מכניס את ראשו לרצפה, כאילו אתה לא רק מכופף את כל עצמך ואת כל כוחותיך למטה, שזה אולי יותר מושלם, אפילו פישוט עדיין ברגליים וכל הגוף שלך, ואתה מכניס לרצפה, אתה כאילו מבטל את כל כוחות החיים שלך למטה. עכשיו אנחנו לא עושים את זה לגמרי, אבל אנחנו מכסים את הפנים, יושבים, כאילו מורידים את הכוחות שלנו, מתאים את עצמנו קצת הצעידה, אנחנו כאילו מותנים את הכוחות שלנו לפני הקדוש ברוך הוא. זה סוג של מסירות נפש. זה משמעות של, זה הנפילת הפיים. טוב, זה לגבי ההטייה. כמו שאמרנו שיש גם את הישיבה, ההטייה, וכמו שאמרנו את הדבר הזה. עכשיו, זה קשור גם לגבי מה אומרים. שכמו שהזכרנו, יש לזה אולי שלוש הדברים. מצד אחד, כמו שאמרנו שהרמב״ם כותב, מתחנן איזה תחנונים שירצה, אין לו אפילו שום נוסח ברמב״ם, מתחנן בכל תחנונים שירצה, לא קבעו שום דבר. אבל כמו שאמרתי שהרמב״ם פה כן כתב איזשהו נוסח ברב עמרם גאון, וזה מופיע חלקו של רב עמרם גאון פה בטור בסימן קופלא, מביא מה היו אומרים, אבל זה לא תקנה של הכנסת הגדולה, הוא מביא שכך נוהגים להגיד, ראוי לומר ככה. אז הוא כותב, מבקשים רחמים ושואל כל אחד בקשתו. זה לשון רב עמרם גאון. כל אחד שואל את בקשתו, משמע שאפשר גם לבקש בקשות אישיות, והוא מוסיף פה נוסח, ריבון כל העולמים, אדוני אדונים, האל הגדול הגיבור והנורא, רחם עלינו, אנחנו עבדיך, מעשה ידיך, בשר ודם, עפר רימה ותולעה, מה אנו מחיינו, מה חסדנו. יש פה איזשהו נוסח קצר, שרבם אהרון כתב אותו, זה לא, הוא כתב אותו, כמו שאמרנו, זה לא כל אחד את בקשתו, ואיזשהו נוסח שהוא כתב אותו.
זה תוך כדי נקראת הפיים?
כן. בזוהר כבר כתבו מזמור. אז הזוהר הזה כבר מקור מאוד קדמון, משמע שכבר קבעו מזמור. שהזוהר כתב את המזמור, מזמור כ"ה, של אליך השם נפשי ישא. כאשר הזוהר גם מסביר, למה אומרים דווקא את המזמור הזה? ואם אמרנו שנפטר את הפעמים זה מידים מסירות נפש, אז זוהר אומר, זה מסירות נפש. כלומר, שאליך להשם נפשי עשה, זה מוכנות למסור את הנפש. עשה, נפשי עשה, הכוונה שאני מוכן לתת לך את נפשי. זה לשון עשה. והזוהר מעריך מאוד במשמעות, יש לו כמה משמעויות אולי בזוהר, יש כמה מקומות בזוהר, במדבר קופקף, עמוד ב' ובזוהר בשמות ר' ב', חופן, הזוהר אומר שכמו שכל נפילת אפיים קשורה למסירות נפש, אז גם המזמור הזה, קבעו את המזמור הזה בדווקא, משום שבו מבוטא כל הרעיון של מסירות נפש. כלומר, הזוהר אומר שאחרי שאדם מתפלל, ראוי שימסור את נפשו למיטה. למה? או בגלל שעכשיו, אז יש לו זוהר כמה הסברים. אחד ההסברים זה גם ש... לכפר על חטאים שאין להם כפרה אלא במיטה. הכוונה חילול השם, שלא מתכפר לאדם עד תמותון, שזה ארון של חילול השם. כאילו, אז כאילו, ואולי זה גם בזוהר הזה, זה גם המקור לוידוי. אין מקום מפורש לוידוי שאחרי התפילה. אבל הזוהר הזה, ויש עוד זוהר, במקום אחר, בזוהר בפקודי, שהוא כותב במפורש, שאחרי שהוא עבד את עבודת התפילה, והוא מתאר שם תיאורים רוחניים, מה זה משמעות עבודת התפילה, התוודא. אז בזוהר במפורש כתוב שאחרי תפילת בלחש מתוודים. כן, אז יש פה שני, יש זוהר אחד שלכן אומר, יש נפילת אפיים עם המזמור הספציפי הזה, כמו שכל נפילת אפיים היא מסירות נפש, היא מוכנות למיטה, ויש זוהר אחר שגם אומר שאחרי זה יתוודא מעין עבודה צעירי המשתלח, שכאילו שאדם, אחרי שאדם עלה כזה התעלות גדולה, אז הוא נותן ל, ל, הוא כאילו אומר ל, ל, לקוחות הרעים, עשית רע אחרא, אני חטאתי גם כן, קחי את שלך, כמו שהוא לסעיר נותנים את שלו ביום כיפור. אז זה המקור לוידוי. בכל אופן, בזוהר רואים שגם הוא המקור שלא רק עבור תפילות כלליות, אלא בגלל כל התכונה הספציפית של נפילת אפיים, לפי איך שהזוהר מסביר אותה, אז לכן גם קבעו גם את המזמור הזה באופן מיוחד. אבל הזוהר הזה, כמו שאתה אמרת מקודם, שמה שמביא אותו, הבית יוסף בסוף כוף למד, מביא את הזוהר הזה, מצטט אותו כמעט את כולו, זה באמת פלא קצת שהוא מצטט את כולו, ובסוף הוא כותב שמי שעושה דבר כזה שהוא מוכן למיטה, זה צריך להיות אמיתי. שהוא כמו שהוא נפטר מן העולם, ואז הקדוש ברוך הוא מחפר על חובו. זכאי בן אדם שיודע לפתות את אדונו ברצון בכוונת הלב. ואילו למי שבא לפני הקדוש ברוך הוא בלב רחוק ולא ברצון. הוא אומר אליך השם נפשי ישא, והוא לא מתכוון לזה בלב שלו. ואז הוא גורם, לא רק שזה מועיל, הוא גורם שהוא הסתלק מן העולם לפני זמנו. אז זה מתוך הזוהר, הסיום הזה של הזוהר, לכן פחדו. לכן כתב המגן אברהם, שלכן אנחנו לא אומרים את זה. שלכן אומרים את המזמור השני, אבל פי שברוקח, הרוקח מביא שלוש מזמורים שאומרים. אותו מזמור, עליך השם נפשי ישא, אותו מזמור השם הרבו צרי, שאנחנו אומרים אותו בקריאת שמע למיטה, יש נוסח שאומרים אותו. אותו מזמור של מזמור וב, שאומרים אותו... כן, שאיך הוא פותח במזמור וב, השם על בפחת ובעל בחמרתך את יעשרים, הפתיחה רחום וחנון זה תפילה, ואחרי זה זה השם על בפחת ובעל בחמרתך את יעשרים, חולי השם כי יומלל לי, מזמור וב,
כאילו לקחו את המזמור הכי רחוק ממה שכאילו היה
מהמקור.
כן, כאילו אנחנו דיברנו על אני כמו קורבן, ולקחו את זה להיחתתי, תסלח לי.
כן, אבל ברוקח בהסברים של הרוקח לסדר התפילה, הוא מסביר את כל המזמורים, למה כתבו אותם דווקא פה. אבל אני באמת לא יודע אם הוא מסביר את זה מדין, אולי זה גם קשור קצת לסוג של מסירות נפש, לא מסירות נפש, אבל כתוב שמה שעד מתי, כן, איך אנחנו אומרים שמה? לא יודע. בכל אופן הספרדים, בגלל המעלה כל כך גדולה שכתובה בזוהר על המזמור הזה, אז הם לא מבטרים על המזמור הזה. אז אולי הם מעדיפים יותר על ההטייה מאשר על המזמור. באמת, חלק אומרים שזה מזמור כזה גדול, מה שמופיע בזוהר על המעלה של המזמור הזה, שזה, אז אי אפשר לוותר. אנחנו רואים את זה גם במנחה? כן. גם את זה?
תודה.
טוב, אבל כמו שאמרתי, גם לפי הספרדים זה לא ממש לא קריאה, כיוון שלכאורה זה סוג של, אין, גם אנחנו לא ממש מתאים את זה, אנחנו קצת מתאים את זה כלפי, כלפי הרצפה, אז אולי הם לא מתאים כלפי הרצפה, אבל גם הישיבה היא סוג מסוים, היא חלקיות של נפילת אפיים, גם אם היא לא ממש, אבל גם אנחנו לא עושים ממש נפילת אפיים. טוב, אז, אבל לגבי י"ג למידות, אני באמת לא ראיתי עדיין מקום מפורש להגיד י"ג למידות, חוץ ממה שאמרתי שזה מופיע בשני וחמישי, מופיע שחלק מהתחנונים שאומרים אותם בשני וחמישי, מופיעים שם גם וידוי וי"ג למידות. האם זאת הסיבה שגם לקחו את י"ג למידות, כמו שהספרדים לקחו גם את הוידוי, שזה על פי הזוהר, ולקחו גם את י"ג למידות? הארי בכל אופן יש לו הסבר פרטני לכל שלב ושלב, למה רואים את הוידוי, למה רואים את י"ג למידות, למה רואים את נפילת אפיים, כאשר לפי דעתו כל שלב הוא עושה משהו אחר לחלוטין. זה שלוש דברים שכל, זה לא אותו דבר. הוידוי זה וידוי וזה עושה משהו אחד, י"ג למידות זה עושה משהו אחר, והנפילת אפיים עושה משהו אחר. זה שלוש דברים שכל אחד עושה משהו אחר, אבל הוא הסביר ממש, אז זה כבר הארי, שכבר התגלו לו כל מסתרות עולם, אז הוא הסביר את הכל. אבל לכאורה, אני לא ראיתי בסיבורים, לא זה שעוברים י"ג למידות. לא.
וזה נגיע שבוע הבא?
לא, נמשיך אולי לשני וחמישי, או שנחזור חזרה לחזרת השעת.
אם יש מישהו שבוע קצר, אז שמוצאים כל מיני דברים,
כן, זה על פי המגן אברהם שאסור, כן. אבל לפי הסיבוש ישרד לכאורה זה, אולי בגלל שהציבור כבר רגיל לזה, אז כל זה, אבל לפי הבנתו, ברגע שאדם מטה, לא צריך את זה. זה רק תוספת עידו.
גוף והשולחן הוא לא נשאר כאילו...
יפסק, כן.
כאילו, אז אם אני קורא...
על השולחן?
אז כאילו, לכאורה אני לא צריך.
אלא אם כן, מי שסובר...
שצריך
להתעטף. יש דיונים ש... בערי כתוב שלא להכניס את זה בפנים, אלא רק מעל, על פי הסוד. אז האם יש עניין עצמי לשים את זה על הזרוע? לא יודע. מבחינה רוחנית אני מדבר. אני לא יודע, מבחינת בעל אוכל לכאורה לא צריך.
בעל אוכל צריך משהו שמתעדפים בו, לא?
משהו שיפסיק.
לא מתעדפים.
לא דווקא.
לא צריך חציצה בין הזרוע לראש.
רק איזה חציצה, כן.
בין הזרוע לראש, אבל לא בין הראש לרצפה.
כן, כן. לא, אבל כל המטרה של החציצה היא בשביל חציצה בין הראש לרצפה. הזרוע היא לא זרוע מצד עצמה. הזרוע בשביל שהיא מפסיקה. לא, היא מפסיקה בין הפנים לזה.
כן, נכון. גם ככה יש שולחן, לא רוב.
אז נכון, אז לכאורה...
וגם זרוע לא כזה מחסד על הפנים וככה.
כן, אז סוג של, סוג של הפסק. ככה זה משהו... זה המגן אברהם מדבר על זה.
זה לא יהיה על צד שמאל אבל?
מה?
אין עניין לעשות על צד שמאל, הצד ימין בדווקא, אז אם אתה עושה על שולחן, אין לך ימין
שמאל. אתה עושה על צד שמאל, בלי זה.
הוא איבד את צד הפנים.
כן. הדיונים הצד שמאל בצד ימין זה לא קשור לזרוע, זה קשור לצד, לצדדים. ככה לפחות איך שמופיע בהסברים השונים של ה, למה עשו, מה ההסברים לצדדים. זה כבר המגל העמה שכותב ש, שבגלל התפילין אז בבוקר לעשות ככה ובערב ככה. אבל יש כאלה, הגרל לדוגמה אומר שגם עם תפילין אפשר לעשות על יד שמאל. אבל האשכנזים רובם נוהגים כמו הרמה.
המכוון דווקא שגם הפנים כאילו יכול להיות שהיא טבעת כאילו מדובר שהפנים דווקא מתפתפי קרקע או שכאילו יכול להיות שהפנים לא כאילו שנכנסה את הפנים כאילו
עדיף כלפי הקרקע, זה מה שלכן עושים את זה. אם לא היה כלפי הקרקע אז לא הייתה שום בעיה, אבל עדיף כן. מה?
כי זה לא נראה כמשתחווה?
לא, בגלל שהם כן נראה כמשתחווה.
אם פנינו
קטן, כן. לפחות שיהיה בזה בחינה, שגם אם אנחנו לא מצמידים את ה... יש דין להצמיד את זה לקרקע. גם אם אתה לא מצמיד, לפחות שזה יהיה כלפי. כן.
הרב היום קיפר, יום כיפור, איך אנחנו עושים?
זה סוגיה בפני עצמה, לכאורה אפשר...
זה יותר מיוחד יום כיפור?
כן.
זה לא כאילו...
כן, לא.
עצמי ליום.
שאלה ביום כיפור היה אפשר אפילו יותר.
הרבה, אני מכיר כמה אנחנו שעושים בפישוט ידיים ורגליים, רק...
לכאורה, לפי הפשט זה פשרה, הלכה פה לכאורה נשמע שזה אפשרי. אבל...
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.